רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
All right, here we go. 75.
ב-5 בדצמבר 1776 ניהל ג'יימס קריסטי את המכירה הפומבית הראשונה שלו בלונדון. הוא היה אז בסך הכל בן 33. המכירה הזו תוביל את קריסטי לקריירה ארוכה בתחום המכירות הפומביות ולהקמתו של אחד המוסדות המוכרים ביותר בעולם בתחום הזה. בית המכירות, קריסטיז. כיום קריסטיז מנהלת 350 מכירות פומביות מדי שנה, ביותר מ-80 קטגוריות. חלק מהמוצרים שהם מוכרים נמכרים במחירים של $200. אחרים יכולים להגיע לסכומים קצת יותר גבוהים. לשם המחשה, ב-15 בנובמבר 2017, העמיד למחירה הסניף של קריסטיז בניו יורק את הציור סלוודור מונדי, שצויר בסביבות שנת 1500 על ידי ליאונרדו דה וינצ'י. בסוף אותו היום, הציור נמכר בתמורה לקצת יותר מ-450 מיליון דולר, מה שהפך לסכום הגבוה ביותר ששולם עד אז במחירה פומבית. חלפו 252 שנה מאז שג'יימס קריסטי ניהל את המחירה הפומבית הראשונה שלו, עד שבאוקטובר 2018 נמכר בבית המחירות שלו הציור הראשון שלא צויר על ידי בן אדם. הוא צויר על ידי בינה מלאכותית. הפורטרט של אדמונד בלמי, ג'נטלמן שמנמן, ככל הנראה צרפתי, ככל הנראה איש כמורה שלבוש בז'קט שחור כבד, הוא פרויקט של קולקטיב של שלושה אמנים ומפתחים צרפתים שמאוגדים תחת השם Obvious. הם השתמשו בסט של אלגוריתמים שבחנו, בדקו וניתחו כ-15,000 פורטרטים שצוירו מהמאה ה-14 ועד המאה ה-20. ואז הם ציירו פורטרט חדש. זה של אותו אדמונד בלמי. הציור עצמו, יש להודות, לא נורא מרשים. הוא מעט מפוקסל, הפנים של בלמי לא ממש ברורות, שלא לומר מטושטשות ממש, ובכל זאת, הגימיק הזה עשה את שלו. קריסטיז העמידה את הציור למחירה והעריכה שהוא ימחר בסכום שינוע בין 7,000 ל-10,000 דולר. בסוף המחירה הסתבר שבקריסטיז עשו טעות קטנה בהערכה שלהם. הציור נמכר בתמורה ל-432,000 דולר, יותר מפי 40 ממה שהם חשבו תחילה. האירוע הזה עשה הרבה מאוד רעש בעולם. ראשית, הוא הוביל לכעס בקרב קהילת המפתחים, כעס שהופנה נגד הקולקטיב של Obvious, בין השאר בשל הטענה שהם השתמשו בקוד שפיתח מישהו אחר, על מנת ליצור את היצירה שהם טענו שהיא שלהם. בנוסף, גם ההצהרות הבומבסטיות שליוו את מחירת הציור, לפיהן מדובר בהמחשה של יצירתיות, גרמו להרמת גבות, בעיקר בקרב אנשים שעוסקים באומנות. לאירוע הזה הייתה השפעה נוספת. שנה לאחר שאדמונד בלמי נמכר, הוקם באנגליה אתר אינטרנט שהחל למכור ציורים שצוירו כולם על ידי אלגוריתמים. הם לא נמכרו במחירה פומבית יוקרתית וסגורה, והסכומים הרבה יותר שפויים, פחות מ-40 לירות סטרלינג לציור בודד. הסיפור מאחורי הקמת האתר, האופן שבו הטכנולוגיה עובדת והשאלות שאיתן מתמודדים המפתחים הוא סיפור מרתק. ובאופן לא מפתיע, עומדים מאחוריו שלושה צעירים ישראלים, שהמיזם שלהם עשוי לטלטל את עולם האומנות הבינלאומי. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור, והיום נדבר על החיבור המרתק שבין בינה מלאכותית ואומנות. ננסה להבין כיצד בינה מלאכותית יוצרת ציורים, עד כמה הם מוצלחים? האם זו בכלל אומנות? והאם יש לזה ביקוש? ולא פחות חשוב מכך, האם אחד המעוזים האחרונים של היצירתיות האנושית עומד להילקח על ידי מכונות ואלגוריתמים? מיד מתחילים.
הפרק בחסות צוהם, המשווקת מצעי פרימיום מכותנה ארוכת סיבים ומגבות רחצה מכותנה איכותית ומפנקת במחירים שווים לכל נפש. צוהם מביאה לישראל את המהפכה הצרכנית האינטרנטית בתחום הטקסטיל. הזמנה אונליין עם משלוח חינם ו90 ימי ניסיון עם המוצר, גם כן ללא כל התחייבות. שירות הלקוחות של צוהם זמין גם בטלפון וגם בוואטסאפ. אין יותר נוח מזה. בקרו ב-soham.co.il, sohm.co.il, או הקליקו על הבאנר של סוהם באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
את אתר האינטרנט ArtAI, שאותו ניתן למצוא בכתובת artai.co.uk, הקימו שלושה חברים. בן קובליס, שאותו תכף תשמעו, שהוא איש שיווק שעובד בחברה שעוסקת במסחר אלקטרוני. גיא חיימוביץ', מתכנת שעובד בחברת צ'קפוינט, ואייל פישר, שמבצע את עבודת הדוקטורט שלו בתחום של גנטיקה סטטיסטית באוניברסיטת קיימברידג' שבאנגליה. כל השלושה הם בני 27, הם הכירו עוד בבית ספר. כאשר אייל שמע על הסיפור של אדמונד בלמי, הוא פנה לשני חבריו האחרים ואמר להם, אתם יודעים מה? גם אנחנו יכולים לעשות את זה, ואפילו טוב יותר. הנה בן.
כשראינו את הכתבה הזאת מעבר להתרגשות, כי בסופו של דבר זה מאוד מגניב שאתה רואה בינה מלאכותית שמייצרת ציור יוניקי לחלוטין, מיוחד לחלוטין, הסתכלנו על הציור, מעבר להתרגשות, אמרנו, טוב, אמנם זה מגניב שבינה מלאכותית ציירה את הציור הזה, אבל הציור הזה לא כזה טוב. הוא די מפוקסל, ויש חלקים בקנבס שהם ריקים, והבאת הפנים שלו, אמנם ברור שזה בן אדם, אבל היא די בלרי כזאת, ועלה הרעיון, וכאן אני מזכיר שוב את אייל, ואמר, אני חושב שאני יכול לעשות את זה יותר טוב. אני מאמין שאם אני אשב, אני אבנה את הבינה המלאכותית הזאת, כנראה שאפשר לייצר ציורים שהם יותר מרשימים, ומשם גם הגיע רעיון של אם אנחנו מסוגלים לייצר ציורים כאלו ברמה גבוהה יותר, שמיוצרים לחלוטין על ידי בינה מלאכותית, ואם אנחנו חושבים שזה מגניב, כנראה שגם אחרים חושבים שזה מגניב, ואנחנו יכולים למכור אותם לאחרים, אנחנו יכולים לייצר אותם ולהציג אותם לאחרים, כך שאתה לא תהיה חייב שיהיה לך 400 אלף דולר בעובר ושב בשביל להרשות לעצמך לתלות איזה דיוקן מפוקסל על הקיר, אלא גם לכיס טיפה יותר ממוצע שיוכל לבוא, לקנות יצירת אמנות שהיא מיוחדת, שהיא מקורית ושהיא יוצרה על ידי בינה מלאכותית, וזה בוודאי מדבר לאנשים שיש להם זיקה לטכנולוגיה, והרבה מהאנשים שאנחנו מכוונים אליהם זה אנשים שדומים לנו. אז במידה ואפשר לבחור אחד מבין המון ציורים שונים, שהם מאוד מאוד מגרים את המוח, וגם מאוד מאוד visually pleasing, במחירים שהם סבירים, יש כאן שוק שלם שלחלוטין שווה לבדוק.
מתי הקמתם את האתר?
האתר עצמו קם לפני בערך חודש וחצי, ממש ממש טרי. אמנם האלגוריתם עצמו, הבינה המלאכותית, מתאמנת כבר חודשים רבים, סביבות החצי שנה, אבל הגענו למצב שבו יש לנו מספיק ציורים שאנחנו חושבים שהם לחלוטין ראויים לתלייה על הקיר ולהצגה בגלריות. בנקודה הזאת הרמנו את האתר.
הרמתם את האתר, זה אתר שעובד באנגליה, הסיומת שלו זה COUK, נכון?
נכון, נכון.
הוא מוכר רק באנגליה?
נכון לעכשיו הוא מוכר רק באנגליה, אבל זה עניין של בחירה, כלומר, יש לנו את היכולת למכור את הציורים האלו בכל העולם, באנגליה, בישראל, בכל שאר הגלובוס, במיוחד מאחר ואנחנו מסוגלים לייצר את הציורים האלו בכל מקום.
האלגוריתמים שבונים את הציורים של ArtAI שייכים לאותה משפחת אלגוריתמים שייצרו את אדמונד בלמי. הם אלגוריתמים שנקראים GAN, Generative Adversarial Network. ועל אף שאני מאמין שלפחות חלקכם מכירים את השטיק שלהם, הנה בן שמסביר בצורה קצרה כיצד הטכנולוגיה הזו עובדת.
אז אפשר להגיד שיש שתי בינות מלאכותיות שעובדות ביחד. נקרא לאחת מהן הג'נרייטור או האומן, ונקרא לשנייה הקריטיק או מבקרת האומנות בעניין הזה. ושתיהן עובדות במקביל במודל שנקרא מודל גן, או Generative Adversary Network. חלק מהמודל הזה אנחנו לוקחים כמובן, אם מדברים על AI אז מדברים על דאטה, אנחנו לוקחים המון המון דאטה, מדברים על עשרות אלפי ציורים, שהציורים האלו מגיעים מתקופות שונות, ממאות אמנים שונים ומכל הז'אנרים השונים של אומנות, ונותנים לקריטיק לעבור עליו. היא לומדת את כל היצירות השונות, היא מזהה שם דפוסים וכל מיני אלמנטים אומנותיים. רובן אני לא יכול לפרט, גם מאחר ואני חושב שאני לא אסיים לפרט עליהם היום, וגם מאחר וחלקם trade secret בנושא הזה. ושם נגמר החלק שלה מבחינת ביקור האומנות הראשוני. ומהצד השני יש את הג'נרייטור. הג'נרייטור לא מקבל את הדאטה הזאת, אבל הוא כן מנסה לייצר ציורים.
הוא מנסה לחכות אותם.
הוא עדיין אפילו לא מנסה לחכות את הציורים. זה מגיע רק בשלב מאוחר יותר.
אז מה קורה בשלב הראשון?
בשלב הראשון הוא מנסה לייצר ציור, והמטרה שלו היא לנסות להערים על הקריטיק, ולגרום לקריטיק לחשוב שהציור שמייצר הוא ציור אמיתי. מה שקורה בעצם, כחלק מהמודל הזה, הקריטיק מקבל כל פעם מספר ציורים. חלק מהם מיוצרים על ידי הג'נרייטור, האומן, וחלק מהם הם ציורים אמיתיים. הקריטיק מנסה על פי האלמנטים שהוא מכיר, על פי האלמנטים שהוא למד, מהציורים שהוא מקבל, להבין אם הוא קיבל עכשיו ציור שהוא ציור אמיתי, או אם הוא קיבל ציור שנוצר על ידי אותו הג'נרייטור. כמובן שהוא לא משווה אחד לאחד, אם הוא היה משווה אחד לאחד, אז לא היינו יכולים לקבל ציורים מיוחדים, הוא רק משתמש באלמנטים שהוא למד. אז ברגע שהוא מקבל ציור כזה מהג'נרייטור, הוא לא נותן תשובה חד ערכית, כן או לא, האם זה ציור שהוא ציור שאני חושב שהוא אמיתי או לא. הוא נותן ערך בין 0 לבין 1.
הסתברות.
כשאם הוא נותן ציון שהוא קרוב ל-1, זה אומר שהוא מעריך בסבירות גבוהה שמדובר על ציור שהוא יצירת אומנות אמיתית, גם במרכאות, ואם הוא נותן ציון שיותר קרוב ל-0, זה אומר שהוא מאמין שבסבירות גבוהה הציור נוצר על ידי ה-AI. עכשיו, זה תהליך ארוך. אפשר להגיד שבהתחלה, הג'נרייטור כנראה ייתן לו ציורים שהם די פשוטים לשפיטה, מאחר והקריטיק מכיר המון ציורים בשלב הזה, מתי שהוא מקבל מין קשקוש בלבוש כזה מהג'נרייטור, די פשוט לקבוע שמדובר ביצירת AI ולא ביצירת אומנות, והוא נותן ערך חזרה לצורך העניין, הוא יגיד, אני קיבלתי את היצירה הזאת, והציון שאני נותן לו הוא 0.1, כלומר סבירות מאוד גבוהה שמדובר בציור AI. וכאן קורה דבר מאוד מעניין. הג'נרייטור מקבל את האינפוט הזה, הוא מבין שהוא לא כל כך הצליח, הוא נתן ציור, אבל הוא קיבל ציור מאוד מאוד נמוך, וקורה כאן תהליך שנקרא back propagation. כחלק מהתהליך הזה, הוא לוקח את האינפוט, והוא מפעפע אחורה את האינפוט הזה, בכדי לשנות את המשקולות שלו. המשקולות זה מה שבונה את רשת הנוירונים, שהיא זו שאחראית בסופו של דבר על האלמנטים ועל איך שהציור הבא שהוא מייצר ייראה. זה אומר שבפעם הבאה שהוא ייצר ציור, אחרי שהוא לקח בחשבון את הציון הנמוך שהוא קיבל קודם, בהתאם הוא ינסה לייצר ציור שיהיה יותר טוב בלהערים על הקריטיק. וינסה סוג של לעבוד עליו ולגרום לו להאמין שמדובר ביצירת אומנות שאדם צייר. התהליך הזה מתמשך.
כמה זמן זה לוקח עד שהג'נרייטור מגיע לרמה שבו הקריטיק אומר, זה בטוח ציור אמיתי, למרות שהוא נוצר על ידי בינה מלאכותית. כמה זמן זה לוקח?
זה די תלוי, זה מאוד תלוי בכוח המחשוב שאנחנו משתמשים בו, וצריך לא מעט כוח מחשוב ולא מעט זמן בשביל להריץ את האלגוריתמים האלו. מדובר על סשנים של אימון שהם מאוד ארוכים ומתישים. אפשר להגיד שאצלנו זה לקח מספר חודשים, עד שאותו הקריטיק התחיל כבר לתת ציונים שהם למעלה מנניח 0.5.
וואו, זה לוקח המון זמן.
זה לוקח הרבה זמן.
זה בגלל שהקריטיק כל כך טוב או הג'נרייטור כל כך דפוק?
אני חושב ששתי התשובות נכונות כאן, במיוחד אם אתה משווה רגע בין בינה מלאכותית ואפילו לבין ילד. אתה תבוא ואתה תראה לילד ענן פעם אחת, פעמיים, תגיד לו זה ענן, הוא ידע לזהות כבר את כל העננים. אם אתה תראה לבינה מלאכותית ענן פעמיים, הוא מאוד רחוק מלהבין שהדבר הזה ענן, תנסה להראות לו 10,000 עננים, אולי הוא יהיה טיפה יותר קרוב בשלב הזה.
זאת אומרת, הם די מוגבלים, בוא, צריך להגיד את האמת, עד שהם נהיים קצת כמו ילד, לוקח הרבה מאוד דוגמאות.
זה נכון, הרבה מאוד דוגמאות, והרבה מאוד פינג פונגים כאלו בין הג'נרייטור לבין הקריטיק, שבו כל אחד מהם משפר את השני. כלומר, לא רק הג'נרייטור משתפר, גם הקריטיק משתפר בתהליך הזה. אם הקריטיק מקבל ציור שהוא ציור שצויר על ידי AI, והוא נותן תשובה שיותר קרובה לציור אמיתי, בשלב הזה הוא גם לוקח את האינפוט, עושה עם עצמו חושבים, מפעפע אחורה את התשובה.
זאת אומרת, הוא חוטף סתירה.
הוא חוטף סתירה.
בוא, עבדו עליך, אתה חשבת שזה ציור אמיתי, הסתבר שזה צויר על ידי AI, בבקשה תלמד מהניסיון, ובפעם הבא תהיה מבקר יותר טוב.
נכון מאוד, נכון מאוד. ובפעם הבאה שהוא יקבל ציור שכזה, הוא כנראה ייתן לו ציור נמוך יותר. וזה מין משוב אינסופי כזה, שבסופו של דבר, גם הקריטיק וגם הג'נרייטור מתאמנים, לכן זה נקרא אדברסרי.
באיזו מהירות באמת יוצא ציור אחד, כמה פרודוקטיבי הצייר שלכם?
הוא מאוד מאוד פרודוקטיבי, לא כמו אמן אנושי, וזה אחד היתרונות הגדולים באמן שהוא בינה מלאכותית. הוא יכול לייצר גם מאות ציורים בטווח שהוא יחסית קצר.
מה זה קצר?
מדברים כאן על מספר דקות, זה בוודאי מספיק בשביל לייצר מספר ציורים.
ברצינות.
נכון.
אז אתם צריכים מדי יום לעבור על עשרות רבות של ציורים?
גם מאות רבות של ציורים.
יש לכם זמן לזה?
מנסים למצוא את הזמן, אפשר להחליף קצת שעות שינה בבחירת ציורים, והסופה שזה זמן מעולה לשבת ולהסתכל על ציורים. למזלנו זו חוויה שהיא מהנה. אתה מסתכל על ציורים, ואני חושב שבתקופה האחרונה הסתכלתי על הרבה יותר ציורי AI מאשר על ציורים אמיתיים, הרבה יותר, ולפעמים אני פתאום נזכר, רגע, הציורים שאני מסתכל עליהם כאן, מכונה יצרה אותם, זה מחשב יצר את הציורים האלו.
נתקלתם באיזשהו ציור שאמרתם, בוא, זה באמת משהו יוצא דופן, אותו אנחנו לא מוכרים ב-39, אותו אנחנו מוכרים ב-99. זה ציור באמת יוצא דופן. היה לכם כזה?
היו לנו הרבה מחשבות כאלו, וזה דורש הרבה איפוק והרבה מחשבה מלפני כן, ומספר פעמים רצינו לקחת איזה ציור מסוים שבאמת התלהבנו ממנו, ואפילו זה, שמנו אותו בפרסומים ככה שהוא נורא נורא מוכר, והרבה אנשים שמו עליו עין, וחשבנו אולי להעלות את המחיר שם, אבל ההחלטה היא באמת לעשות את הדבר הזה נכון לעכשיו במחירים שהם תפעוליים. המטרה שלנו היא להעלות את המודעות לציורים שנוצרים על ידי בינה מלאכותית, ונכון לנקודה זאת עדיין אין לנו את הסיבה או את הרצון לתת לציורים מחירים שונים על פי כמה אנחנו חושבים שהם טובים.
אחת השאלות המסקרנות בתחום של אומנות שנוצרת על ידי בינה מלאכותית היא למי שייכים זכויות היוצרים. האם לאלגוריתם עצמו? או שמה ליוצר של האלגוריתם.
היוצר הוא אייל. אייל הוא האמן במקרה הזה. זכויות היוצרים שייכות לו, הוא זה שכתב את הבינה המלאכותית. למעשה הוא כתב מספר בינות מלאכותיות שלוקחות חלק בפרויקט הזה. אני הזכרתי רק שתיים שהן המרכזיות, אבל התהליך עצמו הוא די מורכב. זה לא מתחיל ומסתיים שם.
הפילוסוף היהודי גרמני וולטר בנג'מין, שנולד בשנת 1892 והתאבד בשנת 1940, כיוון שחשש שהנאצים עומדים לתפוס אותו, חיבר בשנת 1936 טקסט מקסים, תחת השם יצירת האומנות בעידן השיעתוק הטכני. הטענה של בנג'מין הייתה שבעידן השיעתוק, שבו מכונות יכולות להעתיק בדיוק מוחלט ציורים ויצירות אומנות, ההילה של היצירה, העובדה שהיא ייחודית וחד פעמית, הולכת לאיבוד, ובכך האומנות מאבדת את תפקידה בתרבות האנושית. בעידן הדיגיטלי, שבו ניתן לייצר אין סוף עותקים דיגיטליים של אותו שיר או אותו סרט, כבר ברור לנו שההבחנה בין המקור לעותק הלכה מזמן לאיבוד. אבל מה קורה כאשר הציור עצמו מצויר על ידי יצור דיגיטלי? אחרי הכל, הוא עצמו עשוי מקוד, והוא מצייר פיקסלים, שגם הם קוד שאותם אפשר להעתיק עד אין סוף. האם זה לא מביא את הטיעון של בנג'מין עד בכדי אבסורד ממש? בן טוען שהם ערים לבעיה של הייחודיות והמקוריות של האומנות, ולכן הם פיתחו מנגנון שיאפשר למחזיקי האומנות להגן על החד פעמיות של היצירה.
אנחנו יכולים לספק תעודה שנקראת Certificate of Authenticity. תעודה הזאת היא תעודה שהיא חתומה אלקטרונית ומוגנת אלקטרונית, והיא למעשה ההוכחה שהציור שקיבלת, ואתה מקבל אותו, הדפסת קנבס באיכות מאוד מאוד גבוהה, יחד עם אותו certificate of authenticity, שמאשר לך שאתה הבעלים היחיד והמקורי של אותה יצירת האומנות. אגב, משהו שאתה יכול להשתמש בו בשלב מאוחר יותר, אחרי שאומנות AI תהיה כבר דבר מאוד מפורסם, ואנשים יהיו מוכנים לשלם לא מעט כסף לאחת מהיצירות הראשונות שנמכרו.
האם כל יצירה אצלכם עובדת כך, או שיש יצירות שאתם אומרים, לא, את זה אנחנו מוכרים 10 עותקים, לא רק אחד?
למעשה אנחנו נותנים את האופציה לקהל שלנו להחליט. אנחנו לא מחליטים איזו יצירה תימכר רק פעם אחת ואיזו יצירה תימכר מספר פעמים. אנחנו נותנים את האופציה לאדם הראשון שקונה את היצירה, להחליט אם הוא רוצה ללכת על המקור, ובמידה והוא קונה את המקור, זה אומר שבאופן מיידי היצירה יורדת מהאתר ואף אחד אחר לא יוכל לרכוש אותה יותר, או אם הוא רוצה לקנות אחת מ-limited edition, שזה באמת אחת מ-10, אחת מ-50. בסיטואציה הזאת אף אחד אחר אחריו לא יוכל לקנות את הציור כמקורי, מאחר והוא כבר לא מקורי יותר, קנו אותו כחלק מ-limited edition, אבל אנשים נוספים יוכלו לקנות את הציור הזה אחריו.
רוב האנשים מהניסיון הקצר שלכם, בכל זאת האתר הוא די חדש, מה הם מעדיפים? הם מעדיפים את היצירה הייחודית? או שמה הם אומרים, לא, זה נחמד, לא אכפת לי שיש עוד 15 כאלה בעולם, אני רוצה את זה.
אז אני שמח מאוד להגיד שמהבדיקות הקצרות שעשינו, ואפילו שהבדיקות הן יחסית מועטות, אנחנו כבר יכולים להגיד באופן די מובהק, שלאנשים בהחלט אכפת להשיג יצירה שהיא יחידה במינה. העניין הזה של להיות הבעלים של ציור שהוא יוניק, שלאף אחד אחר לא יהיה, זה משהו שחשוב לאנשים, וזה משהו שאנשים מוכנים אפילו לשלם עבורו אקסטרה.
זאת אומרת, אנשים מביאים את סט הערכים שלהם, האומנות המסורתית, ובעצם מלבישים אותה על הצורה החדשה של האומנות.
בהחלט, בהחלט. והדבר הזה נותן מקום להמון המון דיונים בהמשך. ואני חושב שמתי שאתה תולה ציור על הקיר, ואתה יכול להגיד שזאת יצירה שיחידה במינה, אני הבעלים היחיד של הציור הזה, וזו יצירה מקורית שלא תימחר יותר לעולם, היא אפילו לא תותפס יותר מעולם, אפילו לא בתור העתק, זה נותן ערך אומנותי מאוד מאוד גבוה ליצירה הזאת, בין אם אדם צייר אותה, ואולי אפילו עוד יותר אם בינה מלאכותית ציירה אותה.
כמה נמכרים מדי יום או שבוע? זאת אומרת, מה קצב המחירות של הדבר הזה?
אנחנו בשלב הראשוני הרי העלינו את האתר רק לפני בערך חודש וחצי. להפתעתנו, כבר בשבוע הראשון הצלחנו למכור מספר ציורים, ומשם הקצב רק הולך וגדל. כמובן, מחר אנחנו בסך הכל מוכרים ציורים בערך חודש וחצי, אני לא יכול להגיד שמכרנו אלפי ציורים, אבל יש מחירות של ציורים נוספים מדי יום.
העובדה שבן, גיא ואייל נוגעים באחת הנקודות הרגישות ביותר בממשק שבין בני אדם ומכונות, כלומר אומנות, הופכת את האתר שלהם ואת הדבר שהם עוסקים בו לסוגיה חברתית ותרבותית נפיצה. כאשר נחזור מהפסקת פרסומות קצרה, נשמע אילו תגובות הם מקבלים. זה לא תמיד סימפטי. חכו לי, אני מיד חוזר.
בפרק הזה ובפרקים הבאים אנחנו נעשה משהו קצת שונה. במקום לשדר פרסומת למוצר כזה או אחר, החלטתי להזמין לכאן, לאולפן, מנהלים בכירים שעובדים במרוול טכנולוגיות, הגוף שמפרסם בפינה הזו, כדי לשאול אותם כמה שאלות. מרוול טכנולוגיות, שבשנה הבאה תציין 25 שנים להיווסדה, מעסיקה בישראל 600 עובדים, רובה מהנדסים. והחלק המעניין במרוול הוא שהיא עוסקת בפיתוח חלק עצום מהשבבים ופתרונות אחרים שמוטמעים במוצרים שכולנו משתמשים בהם, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף. היום אני מארח באולפן את יניב קופלמן, שהוא ה-CTO של חטיבת הנטוורקינג במרוול העולמית, ואיתו אני אדבר על רשת דור 5 של העולם הסלולרי, מה שאנחנו מכנים בשם 5G. יניב, הדור החמישי הוא לא סתם דור רביעי קצת יותר מהיר, הוא קפיצה בסדר גודל שצפויה לשנות את העולם. למה בעצם?
הבשורה שהוא מביא נמצאת בשלושה רבדים. הרובד הראשון זה רוחב הפס. זאת אומרת, אם הדור הרביעי דיבר על מאות מגביט לשנייה שהגיעו עד ליוזר, עד לטלפון, עכשיו אנחנו מדברים על כמה גיגות של בנדוויץ' שמגיע אליך. זאת אומרת, פי 10 ממה שהיה עד היום. הנדבך השני של הדור החמישי נקרא Massive Machine Type Communication.
מה זה?
זה האפשרות למכשירים להתחיל לדבר אחד עם השני. אז אם שמעתם על מהפכת ה-IoT, Internet of Things, זה בדיוק מה שיאפשר את המהפכה הזאת. הנדבך השלישי של הדור החמישי, מה שהוא מביא, הוא התקשורת האמינה והמהירה, ללא השעיה, ללא latency. הדבר הזה מאפשר להריץ על גבי הדור החמישי אפליקציות שעד היום לא היו.
לדוגמה?
לדוגמה, אנחנו רוצים לעשות ניתוח של חולה שיושב בוושינגטון, ואנחנו במרכז איכילוב בתל אביב. הרופא יזיז את הידיים שלו, וזה מה שיזיז את המכונה בצד השני. כדי שדבר כזה יוכל להתבצע, התקשורת חייבת להיות אמינה. אסור שיהיה עיבודים, אסור שיהיה ניתוקים. ודור חמישי, הפרוטוקול שהוא מגדיר, מאפשר את זה. דבר שני זה ה-latency. תחשוב שיש לך שתי מכוניות שמתקרבות לצומת, והן מדברות ביניהן. אמרנו שהמכשירים עכשיו מדברים ביניהן בדור החמישי, אז עכשיו הן מתאמות את הכניסה שלהן לצומת. אם התאום הזה לא יהיה ברמה של ננו-סקנד, יכול לקרות תאונה.
מה מרוול תורמת לאירוע המהמם הזה?
מרוול היא חברת צ'יפים, חברת, זה נקרא חברת פאבלס. אנחנו כותבים את התוכנה של הצ'יפים, אבל לא מייצרים ממש את הצ'יפים. הצ'יפים מיוצרים בטיוואן. אנחנו מייצרים צ'יפים בהרבה מאוד תחומים. 5G הוא אחד התחומים הכי חמים שמרוול נמצאת בו היום. ואנחנו יוצרים את הצ'יפים שיושבים בתשתיות של ה-5G. כלומר, לא בטלפונים הסלולריים, ביחידות הקצה, אלא בתשתית שמעבירה את האינפורמציה מהטלפון דרך הרשת, אל ספק התקשורת, אל הדאטה סנטר למשל, וחזרה אל המכשיר השני.
זאת אומרת שכאשר אני בעתיד אשתמש ב-5G, בעצם אני משתמש בתשתית שתוכננה, המנוע שלה תוכנן על ידכם.
המנוע, זאת אומרת, הכוח המחשוב תוכנן על ידינו. בישראל יש קבוצה ששייכת לקבוצת הפרוססורים, שיוצרת פרוססורים לתחום ה-5G, והחלק הארי של מה שנמצא בישראל זה קבוצת הנטוורקינג, שמייצרת ציוד תקשורת שנמצא בליבת ספקי התקשורת.
איזה בעיות יכולים להיווצר? הרי הדבר הזה מביא איתו גם הרמה של אתגרים.
קודם כל, תלות בתקשורת. כבר היום אנחנו תלויים במכשיר הזה שיושב לנו בכיס, ועכשיו התלות תהיה אפילו עוד יותר גדולה.
כי הוא יהיה הכל.
הוא יהיה הכל. הוא יקבל את הנתונים מהבית של החכם שלנו, יקבל את הנתונים מהאוטו, ואנחנו נהיה הרבה יותר תלויים. וזה נקודת כשל. עוד דבר שיכול להיות בעייתי זה סקיוריטי. זאת אומרת, ברגע שהכל עובר אליך דרך האוויר, והמידע שעובר הוא יותר קריטי, האפשרות שמישהו מאזין לנו היא יותר גדולה, וגם מישהו יכול לעשות לזה הקינג, זה יותר גדול.
תגיד, מתי זה מגיע? אני רוצה עכשיו. מתי זה מגיע?
יש מקומות שכבר התחילה הפריסה של 5G, למשל בקוריאה, למשל בשוודיה. בסין יש כבר התחלה של פריסה, כלומר יש פריסה ראשונית בכל מיני מקומות בעולם. בישראל...
זהו, יניב, אני רוצה את זה ברמת גן.
ברמת גן, הבשורה היא לא כל כך רחוק. שנה הבאה, משרד התקשורת יוצא במכרזים לדור החמישי, ומשנה הבאה יתחילו לבנות את התשתיות. אתה אמור לראות טלפונים שידברו ב-5G, אולי בסוף שנה הבאה, אולי בעוד שנתיים.
אתה יודע, אנחנו מקליטים את זה.
אוקיי.
אני עוד שנה, אני בודק איתך את זה.
כן, כן, היה הכרזה של משרד התקשורת ש...
לא, לא, אני בודק איתך, איתך אני בודק את זה.
תרים לי טלפון, אין בעיה.
סגור. יניב, תודה רבה שבאת.
אין בעיה, תודה.
לפני הפסקת הפרסומות, דיברתי עם בן על שאלת הייחודיות של היצירה האומנותית, שאלה שמעסיקה פילוסופים במשך אלפי שנים. העובדה שהם נכנסים עם הבינה המלאכותית שלהם לתוך השדה הזה היא לא תמיד קלה. ושאלות כמו מהי אומנות והאם יש מקום לאומנים אנושיים בעידן של אומנות שמבוססת על בינה מלאכותית, הופכות להרבה יותר מוחשיות והרבה יותר נפיצות.
לא ראוי להשאיר משהו לבני אדם? כלומר, האם אומנות זה לא איזשהו תחום שראוי שאנחנו, החברה האנושית, תבוא לאנשים כמוכם ונגיד לכם, תשמעו, באמת, תודה רבה, אתם אנשים נורא נחמדים. אומנות תשאירו לאומנים בני אדם.
זה יהיה נהדר אם כשיפנו אלינו ופונים אלינו עם, עם השאלה הזאת, אם הם יגידו שאנחנו נורא נחמדים, זה מאוד יעזור. כרגע אנחנו סופגים האשמות והקנטות, משווים אותנו לסקיינט ושמים מימים של הטרמינטור.
די, ברצינות.
ברצינות, אפשר לראות את זה בדף הפייסבוק שלנו, שם אנשים משווים אותנו לבינה מלאכותית שיום אחד תשתלט על העולם.
בצחוק או ברצינות?
קשה לדעת. קשה לדעת, וזה אחד מהאחריות הזאת שצריכים לקחת כשפותחים חברה שהיא מתעסקת גם באומנות וגם בטכנולוגיה, שזה קצת כמו שמן ומים, זה לא ממש אמור להתערבב, ובכל זאת זה מה שעשינו. אנחנו מקבלים ביקורות שחלקן גם מאוד מאוד רציניות, כשאמנים מתחילים, באים ורואים את הציורים האלו, שבדרך כלל מאוד מתקשים, כי בסופו של דבר אומנות, כמה שאנחנו מדברים כאן על מקצוע שהוא של הנפש, לא פשוט להתקיים בתור אומן, זה משהו שהוא מאוד מאוד מורכב, וכשהם רואים עכשיו שהבינה המלאכותית מגיעה ועושה גם את זה, אוטומטית לחלק מהאנשים, מגיעה הדעה הזאת של נגד, ומה אתם עושים ולמה אתם חייבים לקחת גם את זה.
עד עכשיו הסברת לי למה אני צודק, אז מה אתה בעצם אומר? מהו הקאונטר ארגומנט?
אז לא כמו נניח אם אנחנו מסתכלים על נהיגה אוטונומית, ואם יוצא לך לנסוע במונית ולדבר עם הנהג על נהיגה אוטונומית, יש כאן סיכון אמיתי שעוד מספר שנים המוניות ינהגו בעצמה. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על אומנות, יש כאן המון המון מקום למשחק, המון המון מקום לתוספות. אנחנו לא מנסים להחליף את האומנות כמו שאנחנו מכירים אותה היום. אנחנו גם לא חושבים שאפשר להחליף את האומנות כמו שאנחנו מכירים אותה היום. אנחנו בהחלט אבל מנסים להוסיף לאומנות. כמו שיש סגנונות ציור שונים, אני לא חושב שעד עכשיו גילינו את כל סגנונות הציור שקיימים. בוודאי, ואני חושב שכל אחד יסכים שאנחנו נמשיך לגלות סגנונות אומנותיים חדשים. ואומנות שמיוצרת על ידי בינה מלאכותית היא פשוט עוד ג'אנר שכזה, שגם הוא כנראה יתפצל לג'אנרים נוספים.
אני רגע רוצה, אני לא מניח לך עדיין. אתה יודע, האנשים שהמציאו את המכונית, הם באו ואמרו, אנחנו לא מחליפים את הסוסים. מה פתאום סוסים? פשוט כלי רכב יותר מהיר. זה יהיה זה לצד זה. ואז נעלמו הסוסים. כלומר, יכול להיות שאתה בא ואתה אומר, אני לא מחליף את האומנים, אבל בתהליך הדרגתי, האומנות הזאת תתפוס יותר ויותר נפח, עד שהאומן, שכמו שאמרת היום בקושי חי, בכלל לא יצליח לחיות בעוד 20 שנה.
זה נכון, ואנחנו נכנסים כאן אולי לדיון שהוא כבר טיפה יותר לכיוון קפיטליסטי. וכאן אני יכול להגיד שיש סבירות מסוימת, ואם אני אסתכל על זה מהעיניים של הצרכן, נגיד, אני רוצה פריט אומנות שהוא מקורי. לא לגמרי משנה לי אם צייר אותו אדם או שצירה אותו מכונה, משנה לי שהוא יפה בעיניי ושהוא מקורי. וכשהוא בוחן את העלות של ציור שיוצר על ידי בינה מלאכותית והוא מקורי, לעומת כזה שאדם ייצר, בהחלט מדובר על הבדלים שהרבה פעמים הם משמעותיים במחיר, מה שיכול לפגוע באמנים וביכולת שלהם לקלקל את עצמם על ידי הציורים שהם מציירים.
בן, איך אתה ישן בלילה אחרי שאתה אומר לי את המשפט הזה? זה המון אחריות, יש לך על הכתפיים.
אז כפי שאמרתי, אני ישן מעט, מאחר ואני מנצל את רוב זמני.
להסתכל על ציורים.
בדיוק, אבל זה בהחלט עוזר לי להירדם לאחר מכן.
זה עוזר להירדם? זאת אומרת, זה נראה לי המון המון אחריות. אתה בעצם, אתה מספיק מודע בשביל להבין שבתהליך הדרגתי, יכול להיות שאנשים יעדיפו את האומנות שהאלגוריתם מייצרים, ואומנים יישארו קצת...
אפשר להסתכל על זה גם עוד נקודה. אני יכול להגיד שאני בעצמי, אגיד בגאווה שאני אחד מהישראלים הראשונים שתלויים אצלו בבית ציורים שציירו על ידי בינה מלאכותית, כמובן. אני בעצמי יותר התרגשתי לקרוא על אותו דיוקן של אדמונד בלמי, מאשר שאני התרגשתי לראות ציורים חדשים שיצירו על ידי אדם. אותי זה מרתק. ובתור אחד שלא קנה לעצמו יצירות מקוריות לפני כן, אני עכשיו נחשף לשוק האומנות, ודרך הפרויקט הזה אני למדתי המון על אומנות, ואני יכול להגיד שאני הרבה יותר קרוב לכל מיני אספקטים של אומנות, לא רק כאלו שיוצרו על ידי בינה מלאכותית, מאשר שהייתי קודם. אז מבחינה הזאת, הפרויקט הזה פתח את האופקים שלי לאומנות חדשה. ואני חושב שאנחנו יכולים לדבר להמון אנשים שאוהבים AI ולאנשים שאוהבים טכנולוגיה, ופתאום פתאום להכניס לחיים שלהם גם את העניין האומנותי הזה. כי אם אתה תולה בבית ציור שיוצר על ידי מכונה, אתה צריך גם קצת להבין באומנות. אתה צריך לדבר עליו, אתה צריך לדבר על ההבדלים ועל כמה שזה מדהים שהמכונה הזאת משתמשת באלמנטים אומנותיים. ואין מנוס מלהתקרב לאומנות בדרך הזאת.
השאלה מהי אומנות מעלה גם את השאלה מהי יצירתיות ומה עומד מאחוריה. האם האלגוריתמים האלו מפגינים יצירתיות כפי שאנחנו מבינים אותה? מהי בכלל יצירתיות?
אני חושב שהיצירתיות לא מגיעה רק מהמקום שיוצר את האומנות. היצירתיות מתבטאת בהאם כשאני מסתכל על היצירה הזאת, או כל אחד אחר מסתכל על היצירה הזאת, הוא מתרגש, זה יוצר אצלו איזה רגש מסוים, גורם לו לחשוב, גורם לו להתעניין, גורם לו להתעקע קצת על הציור. אם זה קורה, חד משמעית, יש כאן יצירתיות, ואם היצירתיות לא מגיעה מהקוד שעומד מאחורי הבינה המלאכותית, אז היצירתיות ודאי מגיעה מאותו אדם שהוא האומן, שהוא זה שכתב את הבינה המלאכותית.
זאת אומרת, היצירתיות היא של אייל.
היצירתיות היא של אייל.
האם זה יהיה הוגן לומר שציירים עד לא מזמן השתמשו בצבעי שמן, צבעי מים, בצבעים שונים ובקנבס, אייל פשוט משתמש בקוד?
חד משמעית, זה מדויק לחלוטין, וזו אומנות בפני עצמה. ואני חושב שמתכנתים יגידו שבכללי לכתוב קוד זו אומנות, ודאי שלכתוב קוד שכזה ולכתוב בינות מלאכותיות שכאלו, זה אומנות בפני עצמה. זה משהו שאפשר לעשות בהמון דרכים שונות, אבל לעשות את זה בצורה כזאת שתייצר ציורים שגורמים לאנשים לעצור לרגע את נשימתם ולהסתכל, ואפילו במבט חצי מבולבל, מדובר כאן על יצירת אומנות.
אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת בסוף נובמבר, תחילת דצמבר, האתר באוויר בערך חודשיים, בוא נעצום לרגע את העיניים, עברה שנה, עברו שנתיים, יש מחשבות לאן אתם רוצים לקחת את זה? יש מחשבות על התרחבות, לא רק נניח באנגליה ולמכור את זה, אלא אולי אפילו להיכנס לתחומי אומנות נוספים?
בהחלט. וכבר עכשיו בשלבים האלו יש ניצנים והתחלות של לדבר עם בעלי גלריות ופניות שאנחנו מקבלים מחברות שונות שמתעניינות בפרויקט. שנה מעכשיו אני הייתי רוצה קודם כל לראות כל התחום הזה של אומנות שמיוצרת על ידי בינה מלאכותית הרבה יותר פופולרית, לראות הרבה יותר אנשים שמכירים ומזוהים עם התחום הזה. אם עכשיו אנחנו צריכים להסביר לא מעט בשביל לתת אפילו לאדם שאוהב טכנולוגיה קצת מושג על מה זה, אני מאמין ששנה מעכשיו זה משהו שיהיה הרבה יותר פופולרי, שתגיד AI Generated Art, אנשים, כן, אני יודע על מה אתה מדבר, אני מכיר את הדבר הזה, דבר שהוא לא זר לי יותר. כמו שאולי פעם אמרת זיהוי פנים, אז מעטים היו אלו שהכירו מה זה זיהוי פנים, והיום אין דבר כזה, מישהו שלא יודע מה זה זיהוי פנים. אז אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל להתקרב לשם, ואני גם מאוד מקווה שאני אוכל לראות את הציורים האלו תלויים בהרבה מאוד מקומות, אולי בבתי מלון או בחברות הייטק, וכמובן בגלריות, והכי חשוב, בבתים של אנשים פרטיים שאוהבים טכנולוגיה ואוהבים אומנות.
לסיום, שאלתי את בן, האם יש להם כוונה להתפתח לתחומי אומנות נוספים?
מה לגבי פיסול, לגבי מוזיקה, לגבי כתיבה של מחזות? זה משהו שגם עליו אתם חושבים, או שבו אנחנו בעולם הציור?
אנחנו כרגע בעולם הציור, למרות שאני חושב שיש בינה מלאכותית שכותבת מחזות או כותבת מאמרים, זה בוודאי קיים. נכון לעכשיו אנחנו עוד בתחום של לייצר את הציורים האלו, אבל השמיים הם הגבול, במיוחד שמדברים על בינה מלאכותית.
אם אתם צריכים מבקר אומנות, אני בסופי השבוע מזכיר את הזמן שלי כמבקר אומנות חובב, ואם אתם זקוקים למישהו שיגיד לכם מה חושבים על הציורים, אתם יכולים לפנות אליי, אני אשמח.
אני מקווה מאוד שאתה מתכוון לזה, כי הסופה שזה בדיוק הזמן הכי טוב שלנו לבוא ולפתוח את הדבר הזה לדיון.
מצוין. בן, תודה רבה שבאת לפה.
תודה רבה שאירחת אותי.
עד כאן עושים טכנולוגיה להיום. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והציורים שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו, גיא בנון, למנהל הפיתוח העסקי, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לב. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.coil. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.